יומא דף נ"א, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילים אמר לי רב הונא ברי דרב יהושע לרבה. מי זה היה אותו רב הונא ברי דרב יהושע ששאל את מורו ורבו רבה? רב הונא ברי דרב יהושע, הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ז מספרת עליו סיפור נורא. הוא לא עלינו נהיה פעם אחת חולה. הגיע לבקר אותו השותף שלו. גם שותף מן הסתם ללימוד וגם שותף לעסקים. רב פאפה. הוא בא לבקר אותו, והנה הוא רואה שרב הונא ברי דרב יהושע כבר הולך להסתלק ממש מן העולם. אמר, תתחילו כבר להכין את הלוויה, תכינו כבר את התכריכים. בר מינן, שנזכה כולנו לבדל לחיים טובים וארוכים. לפתע, רב הונא ברי דרב יהושע מתעורר, חוזר לחיים. רב פאפה לא איזה להסתכל בפנים שלו, אני כבר אמרתי להכין את הלוויה ותראה הוא חי. אמרו לו לרב הונא ברי דרב יהושע, תספר לנו מה היה. אמר להם, באמת זה מה שהיה, כבר היה צריך להסתלק מן העולם. רק אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ולא מוקים במילי. כותב רש"י, מה זה לא מוקים במילי? אינו מעמיד על מידותיו, הוא מוותר, הוא ותרן לאנשים, הוא מוכל, הוא מוכל. לכן מידה כנגד מידה, לא תקומו בעדי, אל תדקדקו עליו, כותב רש"י. לא, אל תדקדקו עליו. ואז הוא זכה לאריכות ימים ושנים טובות. היה ותרן, רב הונא ברי דרב יהושע, מידות טובות. בדרך כלל מידות טובות וענווה זה העניים, מראי נפש. אבל רב הונא ברי דרב יהושע, כמו שאמרנו, היה שותף בעסקים עם רב פאפה, הם היו עשירים גדולים. הגמרא מספרת מסכת הוראיות, דף י' עמוד ב', שרבה, שהיה רבם של רב הונא ברי דרב יהושע ורב פאפה, אמר, איזה יופי, אשריהם הצדיקים, שיש להם כל כך הרבה טוב בעולם הזה. דרך כלל, רשעים, הרי אין להם עולם הבא. אם יעשו כמה מצוות בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, שיהיה להם עולם הזה כמו שצריך. לפחות עולם הזה יהיה להם, כשכר על המצוות שהם עשו, והם נתרדים מהעולם הבא לא עלינו. אבל צדיקים בדרך כלל, אם עשו כמה דברים לא טובים בעולם הזה, הם סובלים בעולם הזה כדי שיהיה להם טוב בעולם הבא. אבל אשריהם הצדיקים שזוכים לקבל בעולם הזה, כמעשה הרשעים בעולם הזה, ככה הצדיקים מקבלים בעולם הזה. מקבלים טוב, עשירות וברכה. ופרנסה וכל הדברים הטובים בעולם הזה. למרות העשירות הגדולה שהייתה לו, לרב הונא ברי דרב יהושע, היה מוותר, מעביר על מידותיו. אותו רב הונא ברי דרב יהושע, שאל פעם את מורו ורבו רבה. זה מאוד מעניין, אתה יודע, במסכת מורה ראיתי דבר פלא. יש נידון שלם לגבי קורבנות, מה נקרא קורבן של אדם יחיד, ומה נקרא קורבנות של ציבור. יש הרי קורבנות של ציבור, כמו קורבן תמיד, דברים כאלה. אז התנא שם אומר שקורבן פסח נקרא קורבן יחיד. בסדר, אני יכול להבין. אדם יחיד, הרי זה לא קורבן שמביאים מהקופה של בית המקדש להביא מזה קורבנות. זה כל אחד מביא קורבן לעצמו, למשפחה שלו, לחבורה שלו. אבל הפלא הוא שקורבן דומה לזה. קורבן חגיגה. חגיגה זה מלשון חג. יש מסכת שלמה שנקראת מסכת חגיגה. שם עוסקים על הקורבן הזה שמביאים אותו בשלוש הרגלים. חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות מביאים שלמי חגיגה. הקורבן הזה, התנא במסכת מורה, קורא לו קורבן ציבור. למה? בגלל שזה בא בציבור, בטח, אתה יודע, כל עם ישראל מביאים קורבן חגיגה באותו זמן, בחג. לכן זה קורבן ציבור. גם קורבן פסח כולם מביאים באותו זמן, זה מה שהוא שואל. ותנא, מה ישנה פסח דקרא לי קורבן יחיד, ומה ישנה חגיגה דקרא לי קורבן ציבור? למה? למה קורבן חגיגה נקרא קורבן ציבור? אם משום דעתי בכינופיה, כי זה בא בחג ברוב עם, באסיפה, כינופיה זה אסיפה, קורבן פסח נמי יעתי בכינופיה, גם קורבן פסח בא לקראת החג ברוב עם. עונה הגמרא, קורבן פסח, אתה צודק, זה קורבן ציבור באמת. מה שהתנא במסכת מורה קורא לקורבן פסח, קורבן יחיד, זה לא הפסח הרגיל שאנחנו מכירים. אדם שהיה תמי מת בפסח ראשון, אומרת התורה, אתה לא יכול להקריב קורבן פסח ראשון בי"ד בניסן. אבל אתה יכול להקריב קורבן פסח שני בי"ד באייר. אבל אז אתה מקריב את זה בתור אדם יחיד. זה לא כל עם ישראל מקריבים קורבן פסח שני. ציבור לא נדחים לפסח שני. אם רוב הציבור טמאים מתים מקריבים קורבן פסח ראשון בטומאה, יחידים נדחים לפסח שני. זה הכוונה קורבן יחיד, קורבן פסח שני. איקה פסח שני זה לא עתה בכינופיה, זה לא בא באסיפה של רוב עם. אמר לי, אז מדברים פה בפסח שני? אם כן, הרי פסח שני אומר רבי מאיר על אותו קורבן פסח, הוא אומר שהוא דוחה שבת והוא דוחה טומאה. זאת אומרת, קורבן פסח, אם חל הזמן של הקרבת קורבן פסח בשבת, מקריבים אותו בשבת. אם הכהנים טמאים, מקריבים בטומאה. אם מדברים פה בפסח שני, אמר לי, יהי דוחה את השבת ואת הטומאה. הרי בברייתא כתוב לגבי קורבן פסח שהוא דוחה את השבת ואת הטומאה. ואם זה פסח שני, הרי בהמשך אנחנו רואים שיש דעה שסוברת שקורבן פסח לא דוחה את הטומאה. אמר לי, אז רבה ענה לו, אין, פסח שני כן דוחה גם את הטומאה. יש בזה שתי דעות. והתנא הזה סובר כמאן דאמר דחי, כמו הדעה שסוברת שזה דוחה גם שבת וגם טומאה. דתניא, יש דעה אחת שסוברת באמת שפסח שני דוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה. אבל דיינו שאם הבן אדם שרוצה להביא קורבן פסח שני, הוא טמא ביהודת ביער, הוא לא יכול להביא קורבן פסח שני. זה דעה של התנא הראשון. אבל רבי יהודה אומר, אף דוחה את הטומאה. פסח שני דוחה גם שבת וגם טומאה. זאת אומרת שאם י"ד באייר חל בשבת, מקריבים קורבן פסח שני אפילו בשבת. וזה דוחה גם טומאה. זאת אומרת, גם אם בן אדם שבא להביא קורבן פסח שני, עוד פעם הוא נטמא. פסח ראשון הוא לא הקריב כי הוא היה טמא. פסח שני עוד פעם הוא טמא. סובר רבי יהודה שזה דוחה את הטומאה. אז אם כן מסתדר מאוד טוב, מה שכתוב, התנא במסכת מורה שאומר שקורבן פסח דוחה שבת וטומאה, באמת זה לפי הדעה של רבי יהודה שסובר שקורבן פסח דוחה גם טומאה. אבל יש פה ויכוח. מגיע עכשיו פסח שני. אחד שבזמן פסח ראשון היה טמא, אומר, טוב, פחות נקריב קורבן פסח שני, נטמא. לקראת פסח שני הוא עכשיו טמא. הוא לא טהור. האם הוא מקריב קורבן פסח שני למרות שהוא טמא, או שהוא לא יכול להקריב קורבן פסח שני? תנא קמא אומר, פסח שני לא עושים בטומאה. מה היא טמא לתנא קמא? אמר לך, למה הוא לא עשה פסח ראשון? אמר לך, מפני טומאה דחיתו. אמרת, הוא טמא, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח ראשון? מה, אז עכשיו הוא יעשה בטומאה? כבר היה עושה אז, אם אפשר לעשות בטומאה. רבי יהודה שהוא אומר שכן מקריבים קורבן פסח שני בטומאה, הוא יענה. אמר לך, אמר קרא לעניין פסח שני, מה כתוב? שעושים אותו כמו פסח ראשון. ככל חוקת הפסח יעשו אותו. הרי בקורבן פסח, אם יש רוב ציבור טמאים, מקריבים קורבן פסח בטומאה. טומאה הותרה בציבור. אם מיעוט מהציבור טמאים, פסח ראשון הם לא יקריבו, אבל יקריבו פסח שני. זאת אומרת, בפסח ראשון אנחנו לא דוחים אף אחד בגלל שהוא טמא מלהקריב קורבן פסח. או שאם זה רוב הציבור מקריבים בטומאה, ואם זה מיעוט נדחים לפסח שני. קורבן פסח שני אומרת התורה, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. כמו שעשית פסח ראשון, ככה תעשה פסח שני. אל תדחה אף אחד מקורבן פסח שני. לכן, התורה החזירה עליו לעשות אותו בתארה. התורה נתנה לו עוד הזדמנות להקריב קורבן פסח שני, לפחות אז הוא אולי יהיה טהור. ואם הוא לא נהיה טהור בפסח שני, אני צריך לעשות פסח שני כמו פסח ראשון. כמו שפסח ראשון אנחנו נותנים הזדמנות לכל אחד. אין דבר כזה אדם שבגלל טומאה לא יקריב קורבן פסח, בגלל טומאת מת. אז אם לא זכה לעשות בטהרה פסח שני, יעשינו בטומאה. שלא יתבטא לגמרי. כמו שבפסח ראשון אנחנו לא מבטלים אף אחד בגלל טומאת מת, ככה גם בפסח שני אנחנו לא מבטלים אף אחד בגלל טומאת מת. אם הוא טהור, שיעשה בטהרה, ואם הוא נטמא מת עוד פעם, יעשה קורבן פסח שני גם בטומאה. אומרת הגמרא, בדף נון עמוד ב', רבי אלעזר היה לו ספק. הרי הכהן גדול, דבר ראשון, מה שהוא עושה ביום הכיפורים, העבודות המיוחדות של יום הכיפורים, הוא מביא פר, חטאת, בשביל לחפר על עצמו, בשביל לחפר על המשפחה שלו, לחפר על הכהנים. עכשיו, רבי אלעזר הסתפק, האם הכפרה שהכהנים מתכפרים על ידי הפר של הכהן גדול ביום הכיפורים, זה כפרה ממש, הם ממש קבועים בקורבן הזה, יש להם חלק ממש בקורבן, או שזה קורבן של הכהן גדול, ובדרך אגב פה מחפרים גם על כל הכהנים. שואלת הגמרא, מה בכלל הספק פה? מספיק לי, תיפוק לי, שבוודאי הכהנים הם רק בדרך אגב מתכפרים בקורבן של הכהן גדול. הרי הכהן גדול חייב להביא את הקורבן פער הזה מהממון שלו. אם הכהנים משתתפים בהוצאות של הפער, לא, אפילו בדיעבד אי אפשר להקריב את הפער הזה. בוא תראה. הפסוק אומר שלוש פעמים את שתי המילים אשר לא. הנה, פרשת אחרי מות, פסוק וב, תחילת הפרשה, פסוק וב. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא. פעם ראשונה. פסוק י' א', חמש פסוקים אחר כך. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא, אותם המילים בדיוק. עוד פעם כתוב אשר לא. סוף הפסוק כתוב עוד פעם. ושחט את פר החטאת אשר לא. שלוש פעמים אומרת התורה את המילים אשר לא. למה זה כתוב שלוש פעמים? אשר לא אמר רחמנה, פעם ראשונה, מה שכתוב שזה צריך להיות מממונו של הכהן גדול אותו פר. משלו הוא מביא. לא הכהנים עוזרים לו. לא משלמים, לא מממנים את זה מהקופה של הכהנים. זה צריך להגיע מהממון של הכהן גדול בלבד. נתניה. אשר לא, משלו הוא מביא ולא משל ציבור. אתה לא יכול לקחת את הכסף מהציבור בשביל להביא את הפר של הכהן גדול. יכול, לא אוהב משל ציבור, שאין הציבור מתכפרים בו, אין להם שום חלק בכפרה של הפר, לכן אי אפשר להביא מהכסף של הציבור. אבל אולי יביא מהממון של אחיו הכהנים, שהרי הוא מתוודא על הפר הזה, ואחיו הכהנים מתכפרים בו. תלמוד אומר פעם שנייה אשר לא, שזה לא מהממון של הכהנים. יכול, לכתחילה לא יביא, ואם בדיעבד הביא, מהממון של הכהנים, כשר. תלמוד לומר שוב, פעם שלישית אשר לא. שנה כתוב עליו, שזה צריך להגיע מהממון של הכהן גדול, לעכב, שאתה לא יכול אפילו בדיעבד להשתמש עם הממון של הכהנים. אז בוודאי שזה לא כפרה לכהנים, מבחינה קבועה. בדרך אגב זה מכפר על הכהנים. אז אם כן, אם זה של מי הקורבן הזה? של הכהן גדול, זה קורבן יחיד. אז אם ככה, ההלכה היא שאם זה קורבן יחיד, גם אם הכהן גדול יגיד, אני רוצה להעביר את הקדושה של הפר, של החטאת, על בהמה אחרת, חולין, אז עדינו שזה אמור להיות, לעשות תמורה. אז מה בכלל הספק? תרץ את הגמרא, אני אגיד לך למה זה לא כזה פשוט, שזה פר רק של הכהן גדול. ולתעמיך, שאתה מוכיח מפה, מזה שחייבים לשלם רק מהממון של הכהן גדול את הפר, שזה כפרה רק של הכהן גדול, והכהנים זה רק דרך אגב, תגיד, מה דרך אגב? מה זה הסיפור הזה? אחיו הכהנים, אליו דקנו בגבי, אם לא שיש להם חלק בפר, איך היא מחפר לו? זאת אומרת, דרך אגב זה מחפר להם, מה זה פה איזה... איך זה מחפר? מה זאת אומרת? בשביל שיהיה להם כפרה בפר, צריך שתהיה להם חלק בזה. אבל הם לא מימנו שום פרוטה בהוצאות של הפר. בסדר? אלא שני ביגזה דאהרון, שונה בית האוצר של אהרון, ביגזה הכוונה בית האוצר, את אותו פר שאהרון מביא מהממון של עצמו, שהכהן גדול מביא מהממון של עצמו, דאפקרי רחמנה גבי אחיו הכהנים. התורה הקדושה הפקירה את הממון של הכהן גדול שהוא מוציא בשביל הפר לשאר אחיו הכהנים, ויש להם חלק בפר, למרות שזה מגיע מהממון של הכהן גדול. אז אותו דבר, אני אומר, אך אגבי תמורה נמי, גם לעניין זה שאנחנו מחשיבים את הפר כקורבן יחיד, אנחנו מחשיבים את הפר לא כקורבן יחיד, אלא כקורבן ציבור, ולכן לא נוכל לעשות ממנו תמורה, אנחנו יכולים לתרץ את אותו התירוץ. מה אתה אומר? הרי זה פר שהכהן גדול משלם את זה מממונו בלבד. למה שזה יהיה שייך גם לשאר הכהנים? למה תקרא לזה קורבן של שותפים, של ציבור, ולא אי אפשר לעשות מזה תמורה כמו שאי אפשר לעשות תמורה מקורבן ציבור? התשובה היא, יכול להיות. שאני בגז עדי אהרון, בית האוצר של אהרון זה שונה, דאפקרי רחמנה גבי אחיו הכהנים, שהתורה הפקירה את הממון שלו, שלכל הכהנים יהיה חלק בזה. זאת אומרת, עדיין יש לנו את הספק. אפשר לומר, מצד אחד, שמכיוון שהארון הוא היחיד שמשלם את התשלום על הפר, אז זה קורבן יחיד שלו, ולכן אפשר לעשות תמורה מהקורבן הזה כמו קורבן יחיד. אפשר מצד שני להגיד לא. נכון שהוא משלם את זה מהממון שלו, אבל התורה הפקירה את הממון שלו לכל אחיו הכהנים, את הממון הזה שקשור לפר, כדי שכולם יוכלו להתכפר בזה, אז גם לעניין זה הם מחשבים חלק מהפר. ולכן הם, זה נחשב קורבן ציבור, קורבן שותפים, ולא יוכלו לעשות בזה תמורה. המשנה הבאה מתארת את המסלול, את הדרך שהכהן גדול עשה באיכל, כשהוא הלך ביד ימין עם המחתה של הגחלים, וביד שמאל עם הכף של הקטורת, והוא עבר דרך ההיכל כדי להיכנס לתוך קודש הקודשים פעם אחת בשנה, להקטיר קטורת ביום הכיפורים. אומרת המשנה, היה מהלך בהיכל עד שהוא מגיע והוא נכנס לבין שתי הפרוחות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים. לפי דעתו של רבי יהודה, גמרת אבי, היה הרי בזמן בית המקדש השני, מה שהבדיל בין ההיכל לבין קודש הקודשים, היו שתי פרוחות. פרוחת אחת לכיוון ההיכל, פרוחת אחת לכיוון קודש הקודשים, וביניהם היה רווח של רוחב אמה. עכשיו, זה לא היה ששתי הפרוחות מתחילים מצד צפון עד כמעט צד דרום, וככה גם הפרוחת השנייה. ואז יש לך בצד דרום פתח שאפשר להיכנס דרכו, לא. אלא, הפרוחת שהייתה לכיוון קודש הקודשים, לפי דעתו של רבי יהודה, היא הייתה, התחילה מצד צפון, ואז בצד דרום היה פתוח, אבל הפרוחת שהייתה לכיוון ההיכל, התחילה מצד דרום, המשיכה עד כמעט צד צפון. זאת אומרת, שאם רוצים להיכנס לתוך קודש הקודשים, נכנסים מצד צפון, שם יש רווח, ואז פונים ימינה ועוברים בין שתי הפרוחות, ואז יש יציאה בסוף, בצד הדרומי, יש את הרווח של הפרוחת הפנימית יותר, וככה אפשר להיכנס לתוך קודש הקודשים. זה דעתו של רבי יהודה. ביניהם, בין שתי הפרוחות, היה רוחב של אמה, שברוחב הזה הכהן גדול היה עובר בין שתי הפרוחות בשביל להיכנס לתוך קודש הקודשים. רבי יוסי אומר, לא הייתה שם שתי פרוחות, לא. אלא רק פרוחת אחת בלבד הייתה, שמבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. וזה ראה עם הפסוק, שנאמר, והבדילה הפרוחת לכם, פרוחת אחת, בין הקודש ובין קודש הקודשים. שואלת הגמרא, נו נכון. באמת הפסוק אומר שיש פרוחת אחת. שפירקה אמר לו רבי יוסי לרבנן. עונה הגמרא ורבנן, מה הם יענו? אמרי לך, הפסוק הזה מדבר במשכן, שעשה משה רבינו במדבר. אני מילי במשכן. אבל בבית המקדש השני, הרי מה היה? כששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, אז בין ההיכל לבין קודש הקודשים, הוא עשה מחיצה ברוחב של אמה. וזה היה בגובה עד התקרה, שהתקרה הייתה בגובה 30 אמה. בית המקדש השני, כתוב, גדול יהיה כבוד הבית האחרון יותר מן הראשון. שבית המקדש השני, הגובה של ההיכל היה 40 אמה. אז לכן היו צריכים לעשות מחיצה בגובה 40 אמה, אבל זה לא יכול לעמוד רוחב של, בכל אופן לפי הבנייה של פעם, לא היה אפשר לעשות עובי של אמה מחיצה בגובה של 40 אמה. אז לכן מה היו חייבים לעשות? היו חייבים לעשות שתי פרוחות. כי לא היה לך גם אפשרות, לא היה להם אפשרות לעשות כנראה גם פרוחת ברוחב של אמה. אז לכן עשו שתי פרוחות דקות, אבל הרוחב של האמה הסתפקו בו חכמים. האמה הזאת נקראת אמה טרקסין, האמה שהייתה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, שבבית מקדש הראשון היה שם מחיצה, בית המקדש השני לא היה שם מחיצה, אז היו צריכים להשאיר את זה פתוח, אבל עשו פרוכת לפני האמה הזאת, ופרוכת אחת אחרי האמה הזאת לכיוון קודש הקודשים. כיוון דלא אבי האמה טרקסין, לא היה אמה של כותל שבנוי מאבנים שנקרא טרקסין, ורק במקדש ראשון הוא דאבה, היה את זה רק בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך. אז מה עשו? עשו שתי פרוחות. הסתפקו לו לרבנן בקדושתי. חכמים הסתפקו מה הקדושה של אותה אמה ששם היה הכותל בין ההיכל לבין קודש הקודשים. מהכותל לכיוון ההיכל זה ודאי קדושת ההיכל. מהכותל לכיוון קודש הקודשים זה ודאי קדושת קודש הקודשים. המקום של הקיר עצמו הוא קדושת ההיכל או קדושת קודש הקודשים? לא ידעו. לא ידעו היא כלפנים, היא כמו קודש הקודשים, והיא כלחוץ או שזה כמו ההיכל. מה עשו? את המקום הזה באמצע השאירו אותו סגור. אבוד שתי פרוכות, עשו פרוכת לכיוון ההיכל, פרוכת לכיוון קודש הקודשים, וביניהם היה אמה, שזה האמה של הספק, אם יש לו קדושת קודש הקודשים או קדושת ההיכל. ובאותה אמה, היה כהן גדול עובר, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, באותו רווח. הגמרא מביאה עכשיו ברייתא, שם יש שלוש דעות, מה היה הדרך, מה היה המסלול שהכהן גדול היה עושה, כדי להגיע, לעבור דרך ההיכל, כדי להיכנס בקודש הקודשים. תנו רבנן. לפי הדעה הראשונה, דעתו של רבי יהודה, כהן גדול היה נכנס לקודש, לתוך ההיכל, הרי ההיכל היה בנוי בצורה כזאת. היו נכנסים מכיוון מזרח, והקודש הקודשים היה בצד מערב. עכשיו, כשנכנסים, אז בצד ימין, למי שנכנס, זה הקיר הצפוני, שם היה שולחן, ובצד שמאל זה המנורה מהנרות. הדרום היה בצד שמאל כשנכנסים ממזרח למערב. עכשיו, באמצע, לפני השולחן והמנורה, עמד מזבח הקטורת, מזבח הזהב, מזבח הפנימי, יש לו כמה שמות. בכל אופן, המזבח ההוא. בשביל לעבור, להיכנס לקודש הקודשים, צריך לחצות את המזבח ואת את המנורה והשולחן. איזה דרך היה הכהן גדול הולך? לפי דעת רבי יהודה, הוא היה הולך בין המזבח למנורה. היה חוצה מצד שמאל, מכיוון דרום, שהוא נכנס ממזרח לכיוון מערב ויוצא בצד שמאל. הוא היה הולך עד המזבח, ואז הוא היה עובר את המזבח מהצד השמאלי שלו, לכיוון דרום, ואז הוא היה עובר בין המזבח למנורה, וכך הוא היה נכנס לתוך קודש הקודשים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, הפוך, בצד ימין, בצד צפון. בין שולחן למזבח, הוא היה עובר את המזבח מצד ימין, ואז הוא היה הולך בין המזבח לבין המנורה, לבין השולחן, וכך הוא היה נכנס לקודש הקודשים. ויש אומרים, לפי דעתם גם כן הוא היה הולך מצד ימין, הכוונה מצד צפון, אבל הוא לא היה חוצה בין המזבח לשולחן, לא, הוא היה הולך ממש סמוך לקיר, בין השולחן לכותל, ממש היה מתחכך בין הקיר לבין השולחן. מן יש אומרים, מי זה התנא השלישי? למה הוא סובר שממש הוא היה נדחק בין הקיר לבין השולחן? אמר רב חסדא, יש אומרים הזה הולך כמו דעתו של רבי יוסי היא. דאמר, פתחה, היה קודם כל לפי דעתו וילון אחד, לא שתי וילונות, וילון אחד. ואיפה היה הפתח של הוילון הזה? הוא היה מדרום עד צפון, והפתח היה בצד צפון. בצפון כאי, איפה? כשאנחנו נכנסים מצד, מהכניסה, שזה צד מזרח, לכיוון קודש הקודשים שבצד מערב, זה יוצא בעצם צד ימין. בצד השולחן. עכשיו, מכיוון שהפתח היה בצד צפון, אז אומר, יש אומרים, פשוט מאוד, הוא היה נכנס לתוך ההיכל, מכיוון שהפתח של קודש הקודשים היה בצד צפון, אז הוא היה הולך לכל אורך הדרך, בצד צפון, פשוט היה הולך ליד הקיר הצפוני, הולך ישר, עד קודש הקודשים נכנס ישירות לתוך את הפתח. ולעומת זאת רבי יהודה, שהוא סובר שהדרך הייתה, שהוא היה הולך בצד שמאל, דהיינו, בין המזבח לבין המנורה, שעמדה בצד דרום, שזה בצד שמאל, כשאתה נכנס מכיוון מזרח, כמו שאמרנו. למה? הוא אמר לך, פתחה בדרום קאי, הוא סובר שהפתח היה בצד דרום. זאת אומרת, הפתח, הרי לפי דעתו של רבי יהודה, כן היה שתי וילונות, היה שתי פרוכות. רק מה? הפרוכת של כיוון ההיכל התחילה מצד צפון, עד כמעט סוף צד דרום, הפתח היה בצד דרום, והפרוכת הפנימית יותר התחילה מצד דרום עד צד צפון, לכן הוא היה נכנס מכיוון דרום, ואז הוא היה עובר בין שתי הפרוכות, והיה יוצא מכיוון צפון בתוך קודש הקודשים. ולכן, מכיוון שהוא אמור להיכנס מכיוון דרום, אז הוא מלכתחילה, כשהוא היה חוצה את ההיכל, הוא היה עובר בצד הדרומי יותר. היה נכנס בין המזבח לבין המנורה שעומדת בדרום. למה הוא לא עבר למה הוא לא הלך ממש סמוך לקיר? הגמרא תבהר עוד מעט. עכשיו הגמרא דנה בדעה השלישית, ורבי מאיר הוא סובר, מצד אחד שהלכו יותר לכיוון צפון, לכיוון איפה שהשולחן, אבל לא ממש סמוך לקיר, אלא בין המזבח לבין השולחן. שאלת השאלה, כמען סביר עלי, כמו מי הוא סובר? אי כרבי יהודה סביר עלי שהפתח היה בדרום, נעול כרבי יהודה שילך בצד דרום של ההיכל, ואי כרבי יוסי סביר עלי שהפתח היה בצד צפון, נעול כרבי יוסי שילך ממש ליד הקיר בצד צפון. עונה הגמרא, לעולם כרבי יוסי סביר עלי, הוא סובר באמת שהפתח היה בצד צפון. אתה שואל למה הוא לא הלך ליד הקיר? כי היה, הדרך הייתה חסומה לו ליד הקיר, למה? אמר לך, כששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, לא היה בבית מקדש רק שולחן אחד ומנורה אחת. לא. היה 11 שולחנות ו-11 מנורות. היה את השולחן שעשה משה רבינו במשכן, אבל שלמה המלך הוסיף עוד 10 שולחנות. היה את המנורה שמשה רבינו עשה במשכן, והוא הוסיף עוד 10 מנורות. עכשיו, איך העמידו את כל 10 מנורות האלה? איך העמידו את 10 שולחנות יותר נתמקד? הרי כל שולחן היה ברוחב של 2 אמות. עכשיו, סובר רבי מאיר, שהעמידו את 10 שולחנות, היה את השולחן של משה רבינו באמצע. עכשיו, 5 שולחנות מתוך 10 העמידו מצפון לכיוון דרום עד האמצע של ההיכל. הרי ההיכל היה ברוחב של 20 אמה. ואת השולחנות היו צריכים להעמיד בצפון, בחצי הצפוני שלו. עכשיו, מכיוון שכל שולחן זה 2 אמות, אז אם אתה מדבר על 5 שולחנות, זה יוצא בדיוק 10 אמות. היית מעמיד 5 שולחנות יותר לכיוון מערב, יותר לכיוון קודש הקודשים, מהצד המערבי של השולחן של משה רבינו, ועוד 5 שולחנות בצד המזרחי של השולחן של משה רבינו. ואז היה תופס לך בדיוק מהקיר עד האמצע, עד החצי הצפוני, עד סוף החצי הצפוני של ההיכל, כי זה בדיוק היה ההיכל רוחב 20 אמה, 10 אמות זה בדיוק היה חצי. והרי 5 שולחנות, כל שולחן זה 2 אמות, 2 כפול 5 יוצא 10, בעצם זה היה תופס את כל ה-10 אמות. אז אם כן, אם אני רוצה לעבור בין הקיר לבין השולחן, אין לי מעבר שם. לכן, איך עוברים? אומר רבי מאיר, פשוט מאוד, אני נכנס בין השולחן לבין, אני נכנס בין המזבח לבין השולחן, וככה אני מפלס לעצמי דרך להגיע לצד צפון. זה מה שהוא אומר. אמר לה, שולחנות צפון ודרום מונחים, הם היו מונחים מצפון לדרום, ומפסיקי לשולחן, השולחנות היו מפסיקים, לא היה אפשרות לעבור ממש סמוך לקיר, כי סמוך לקיר היה את השולחן, מהחמישה שולחנות, כן? זה תפס מהקיר עד אמצע ההיכל. הוא מפסיקי לשולחן ולא מתעילה, לכן הוא לא היה יכול לעבור שם, זה תירוץ אחד. והיא בהתאם, התירוץ שני אפשר להסביר. לעולם אפשר לומר שרבי מאיר סובר שאת ה10 שולחנות, העמידו, לא שזה חוסם את המעבר, אלא יש את השולחן של משה רבנו באמצע, וממזרח למערב העמידו 5 שולחנות יותר לכיוון צפון, ועוד 5 שולחנות העמידו, 5 שולחנות יותר לכיוון דרום, אבל כמובן בחצי הצפוני. ועדיין היה נשאר רווח קצת בין השולחן לבין הקיר. אבל, תחשוב, הכהן גדול אמור להיכנס עכשיו לתוך קודש הקודשים, והפתח הוא בצד צפון. אם כשהוא נכנס לתוך ההיכל, הוא ישר יפנה ימינה לכיוון צפון, ואז הוא יהיה מול הפתח, זאת אומרת כל הדרך שהוא עובר, כל 40 ממש הוא עובר, חוצה את ההיכל, הוא כל הדרך רואה תוך קודש הקודשים, כי הפתח הוא ממולו. משום שכינה לא לעבור אחרה. זה לא דרך ארץ, משום השכינה ששורה בקודש הקודשים, שכל הדרך שהוא עובר בהיכל, הוא יראה תוך הקודש הקודשים. לכן, עדיף שהוא יעבור קצת יותר לאמצע, ואז את כל הדרך בתוך ההיכל הוא ילך כשהוא עומד מול הפרוכת, ורק כשהוא מגיע סמוך לקודש הקודשים, אז הוא יפנה ימינה לכיוון הפתח שבצד צפון, ואז הוא ייכנס לתוך קודש הקודשים, כדי שלא יראה יותר מדי זמן את זיו השכינה שנמצאת בתוך קודש הקודשים. זה לא דרך ארץ למעל לעדיה שהוא ילך ישר, והוא כל הדרך ירד תוך קודש הקודשים. ורבי יוסי, שהוא מצד אחד סובר שהפתח היה בצד צפון, והוא מצד שני סובר שהלכו ממש, הכהן גדול הלך ממש, כשהוא נכנס להיכל הוא פנה ימינה לצד צפון, והוא הלך כל הדרך סמוך לקיר, בין הקיר לבין השולחן, הוא כל הדרך רואה את קודש הקודשים. אמר לך, עד רבה, כן שיראה את קודש הקודשים, חביבים ישראל שלא יצריכה מה כתוב לשליח, אלא כל אחד יכול להתפלל בעצמו. והכהן גדול שהוא השליח של כל עם ישראל הוא חביב, הקדוש ברוך הוא שמח שכל הדרך הוא יראה את קודש הקודשים, כי הוא מגיע פה בשליחות של כל עם ישראל, הוא חשוב מאוד, אז זה כן דרך ארץ שהוא כל הדרך יראה, יהיה מול קודש הקודשים. עכשיו הגמרא דנה, ורבי יהודה נמי, רבי יהודה סובר שהפתח היה בצד דרום, נכון? איפה שהמנורה. אז למה הוא צריך לחצות בין המזבח לבין המנורה? שילך בין המנורה לבין הקיר, כי הרי הפתח הוא ממש בצד דרום, אז תלך סמוך לקיר הדרומי כל הדרך. ניעול בין מנורה לכותל, מתרצת הגמרא, משח רימני, הבגדים של הכהן גדול שבגדי לבן, כשהוא נכנס תוך קודש הקודשים, הם ישחירו, כי הקיר עומד כל הזמן, המנורה הרי עומדת עד הקיר, וכל הזמן דולק שם, הנרות דולקות שם כל הזמן, והעשן משחיר את הקיר, והכהן גדול יעבור שם, הבגדים שלו ישחירו, זה לא דרך אחרת שהוא ייכנס לקודש הקודשים, כשהבגדים שלו מוכתמים בשחרורית של הנרות שמחתימים את הקיר של ההיכל, לכן עדיף שהוא יעבור בין המזבח לבין המנורה, שזה מקום שהוא לא צריך להתחכך בשום קיר ובשום דבר שיגרום שהבגד שלו יהיה מוכתם באפרוריות של השן, וכך הוא יכנס קודש הקודשים בבגדים צחים ולבנים, יקטיר שם את הקטורת לפני ולפנים, ועד כאן דף נ"א.